מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, כ"א בתמוז תשע"ט, מסכת תמורה, דף ה'. אתם מאזינים לרדיו קול חי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים ולומדים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי חיים זושה בן אסתר מרים. הילדה חנה בת אסתר והתינוקת הלל בתהילה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוהינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ד' במסכת תמורה. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו. הנה השאלות, והפעם לצידן התשובות. השאלה הראשונה הייתה, המקדים תרומה לביקורים, האם לוקה התשובה לרבי אלעזר לוקה, לרבי יוסי אינו לוקה? שאלה שנייה, מדוע נקראים ביקורים מלאה והתשובה? משום שתכף כשהתבואה מתמלאת ונגמרת מלאכתה, הוקבעה לחיוב ביקורים. כך מסבירה שהיא. שאלה שלישית, לסובר שאינו לוקה, מדוע אינו לוקה והתשובה? משום שזה לאו הניתק לעשה, ואין לוקין עליו. שאלה רביעית, מדוע מימיר אינו לאו שניתק לעשה? והרי כתוב יהיה קודש והתשובה, משום שיש בו בית לאוים, לא יחליפנו ולא ימיר, ואין עשה אחד עוקר בית לאוים. שאלה חמישית, מדוע כהן שאנס בתולה לוקה והרי ניתק לעשהו והתשובה? משום ששונים הכהנים שיש בהם קדושה יתירה שריבתה בהם התורה מצוות יתירות. והשאלה האחרונה על דף דלת, מדוע אין לוקים על נותר והתשובה? לרבי יהודה משום שניתק לעשה, ולרבי יעקב משום שאין בו מעשה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ד' במסכת תמורה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי ניכר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע כ"א בתמוז תשע"ט. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ה' במסכתנו החדשה, מסכת תמורה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ד' עמוד ב' 19 שורות לפני סוף הדף, מן המילה קטנאי. מן המילה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. חוזרת הגמרא לדון בעניין מלכות עליו שאין בו מעשה. כתנאי, בעניין זה יש מחלוקת תנאים בברייתא הבאה לגבי קורבן פסח. בעניין זה יש מחלוקת תנאים בברייתא הבאה לגבי קורבן הפסח, כותבת התורה בספר שמות פרק י"ב פסוק י', לא תותירו ממנו עד בוקר ונותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. מצווה לאכול את בשר קורבן הפסח בלילה הראשון של פסח, ואסור להשאיר ממנו עד הבוקר. אם נשאר חלק ממנו, דהיינו נותר, מצווה לשורפו. בא כתוב ליתן מצוות עשה לשרוף את הבשר הנשאר, את הנותר, אחר מצוות הלא תעשה, שלא להותירו. כלומר, הכתוב עשה את הלאו ניתק לעשה. לומר שאין לו קין עליו על הלאו, אלו הם דברי רבי יהודה. רבי יעקב אומר, לא מן השם הוא זה, לא זו הסיבה שבגללה אין אדם לוקה כשמותיר עד הבוקר חלק מהקורבן, אלא משום דאב אליו שאין בו מעשה, משום שאיסור על ענת הקורבן עד הבוקר הוא מצוות לא תעשה שאין בה מעשה, שרי כשהוא מותירו אינו עושה שום מעשה, וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. מכלל, מזה מוכח, דרבי יהודה סבר, שרבי יהודה סובר שלוקין עליו, על מצוות לא תעשה שאין בה מעשה. מכאן, שבכלל הזה שאין לוקין עליו שאין בו מעשה, נחלקו תנאים. וההסברו, ממה שרבי יהודה פותרו ממלכות, משום שעליו ניתק לעשה מוכח, שילו להעשה, היה לוקה על הלאו, שלא לותיר מבשר הפסח עד הבוקר, אף על פי שהוא לאו שאין בו מעשה. וכך הובא בגמרא ליל בדף ג' עמוד א', שלדעת רבי יהודה לוקים על הלאו שאין בו מעשה. לעומת זאת, רבי יעקב מסכים שאין לוקים עליו הניתק לעשה, אלא שהוא טוען שבמקרה זה של נותר, אין צורך בניתוק לעשה כדי לפתור ממלכות את המותיר, שהרי האיסור שעבר הוא לאף שאין בו מעשה, ועליו שאין בו מעשה, לא לוקים. שואלת הגמרא ורבי יעקב, לפי רבי יעקב, היי, הפסוק הזה של והנותר ממנו עד בוקר באש תשרוף, ולמה יתה? בשביל איזה דין הוא בא? מכיוון שלדעת רבי יעקב הטעם שהמותיר מבשר הפסח אינו לוקה זה משום שלאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו, נמצא שאין צורך בניתוק עליו לעשה כדי לפוטרו מן המלכות. לכן שואלת הגמרא, מה בא הפסוק ללמד לדעתו? ושיבה הגמרא, מי בא אלה לחדת נן? לדעתו הפסוק נצרח עבור מה שלמדנו במשנה במסכת פסחים דף פי ג' עמוד א', העצמות שאינו יכול לשוברן מפני ששבירת עצם בקורבן פסח נאסרה, והמח שנותר בהם נעשה נותר וטעון שריפה, והגידין, גידים מסוימים שראויים לאכילה אסורים באכילה, וממילא הם נעשים נותר וטעונים שריפה, והבשר הנותר מקורבן הפסח יישרפו ב-16 בניסן, שהוא א' דחול המועד, ולא ב-15 בניסן שהוא יום טוב, אף על פי שכבר בבוקר ה-15 בניסן הוא נעשה נותר ומתחייב בשריפה, אבל אין שורפים את הנותר באותו בוקר משום ששריפת קודשים ביום טוב אסורה. ואם חל ה-16 להיות בשבת, יישרפו ב-17, לפי שאין חיובי שריפתם דוחים לא את השבת, לא את איסור השבת ולא את איסור יום טוב. ואמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה וכן לימד בברית החכם מבית מדרשו של חזקיה, מה טעם? מה הטעם שהעשה של שריפת נותר אינו דוחה את הלב של עשיית מלאכה ביום טוב? משום דאמר קרא, אמר הפסוק, ונותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. בזה בא כתוב ליתן בוקר שני, היינו הבוקר הראשון של חול המועד, לשריפתו של קורבן פסח שנותר. וכך היא משמעות הכתוב, ולא תותירו ממנו עד בוקר, דהיינו עד הבוקר של ה-15 בניסן, ונותר ממנו עד בוקר השני של 16 בניסן, שהוא חולו של מועד, באש תשרופו. מכאן אנו למדים שהמצוות עשה של שריפת נותר אינה דוחה איסור מלאכה ביום טוב. וכמו כן אינה דוחה שבת, שאין עשה דוחה לא תעשה שיש בו קראת. ולכן אם ה-16 בניסן חל בשבת, אין שורפים את הנותר, אלא ב-17 בניסן. עוברת הגמרא לדון בנושא חדש שבהמשך מתקשר למשנתנו שפתחה את המסכת. אמר אביי, כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד. כל דבר שאמרה בו תורה לא תעשה, היא עביד. מהני, אם עשה האדם כך, הפעולה מועילה. דיסל כדאי תחלו לא מהני, שכן אם יעלה בדעתך לומר שאינה מועילה, אמה אילה כי, מדוע הוא לוקה עליו עבירה? אבל רבה אמר, לא מהני מידי, אינה מועילה כלל, ועידה לקי, הסיבה שבגללה הוא לוקה, היא משום דעבר הממרה דרחמנאו, מפני שעבר על ציווי התורה. לדעת הבאי המלכות על עבירה באים על תוצאה שנוצרה לידי מעשה העבירה, ולדעתו העבירה אינה מונעת את יצירת התוצאה לידי מעשה העבירה. לעומתו רבה סובר, שהעבירה אכן מונעת את יצירת התוצאה, והמלכות אינם באים על התוצאה שנוצרה על ידי מעשה העבירה, אלא על ידי עצם עשיית המעשה בניגוד לציווי התורה. וברור שמחלוקת זו אינה שייכת במעשה העבירה שיש להם תוצאה מעשית, כגון איסור רציחה או אכילת מאכלות אסורות, שכן במקרים אלו התוצאה בוודאי נוצרה, הנרצח נרצח, והאוכל נאכל. ואין מקום לדיון אם המעשה מועיל או אינו מועיל, במקרים שכאלו. המחלוקת היא כאשר התוצאה היא הלכתית, כגון קידושין אסורים. שם נידונו אם הקידושים חלים אף על פי שהם אסורים, ועל יצירת חלות זו הוא לוקה, או שאינם חלים, מחמת העבירה, והמלכות הם על עצם עשיית מעשה הקידושין בניגוד לציווי התורה. רבי עקיבא איגר והמנחת חינוך מבארים שכוונת רבה אינה שבכל מקום שאסרה תורה מעשה מסוים האיסור מונע את חלות התוצאה. שהיא הייתה צריכה לחול אילולי האיסור, אלא כוונתו היא שבכל מקום שאמרה תורה שלא לעשות מעשה מסוים, היא אמרה שני דברים, האחד שהמעשה אסור, והשני שהמעשה אינו מועיל לפעול את התוצאה שלו. ולא הבאי חולק וסובר שהמקרא אומר רק שהדבר אסור, ואינו אומר גם שאינו מועיל. עכשיו מתחילה הגמרא סדרה ארוכה של קושיות, 14 במספר, ממשניות וברייתות שונות, וחלק מהקושיות הן על שיטתו של רבה, וחלקן על זו של הבאי. מי טבעי יקשו על רבה מברייתה, אונס נערה בתולה שגירש אותה לאחר שנשאה ועבר בזה על איסור תורה, שאמרה לא יוכל לשלחה. אם ישראל הוא היינו שאינו כהן ומותר לו לשאת גרושה, מחזיר אותה בנישואין ואינו לוקה. והיא אמרת כיוון דעבר הממרה דרחמנא לה כי, אם תאמר שמה שאדם לוקה כשעשה איסור, זה מפני שעבר על ציווי השם גם כאשר מעשיו לא הועילו, הנמי ללקי, גם האנס הזה שגירש את הנוסתו יקבל מלכות אף על פי שהוא מחויב לשאת אותה שוב לאישה. תיופתא דרבה, הנה הוכחה לקושייה חמורה נגד רבה הסובר שעושה פעולה אסורה, לוקה על עצם עשיית המעשה בניגוד לציווי התורה אף על פי שהמעשה לא הועיל. משיבה הגמרא, אמר לך רבה יוכל לתרץ ולומר לך שאיני אתם שונה הדבר שם? דאמר קרא, אומר הפסוק בספר דברים פרק רב ב' פסוק רב ת', לא יוכל שלחה כל ימיו. ומשמעותו היא שכל ימיו הוא בחיוב של עמוד ואחזר אותה. והאיסור הוא רק לגרשה לעולם. ונמצא שלא עבר על האיסור כשגירש אותה מפני שהוא מחויב לשאת אותה שוב. ועל כן אינו לוקה על גירושיה. מסבירה הגמרא את דעת אביי לגבי המילים כל ימיו. ולאביי למה נצרכו המילים כל ימיו? כי המילים כל ימיו גורמות לפתור ממלכות את האנס שגירש משום שהן מפרשות את הלב של לא יוכל שלחה. שעוברים עליו רק אשר משלחה למשך כל ימיו. אבל לפי אביי אין צורך במילים הללו כדי לפוטרו מן המלכות, שכן לפי דעת אביי גם בלעדיהם לא היה המגרש לוקה, משום שלא הועילו מעשיו לחלוטין, מכיוון שהוא חייב לחזור ולשאתה לאישה, וכל שלא הועילו מעשיו אינו לוקה לדעת אביי. אם כך לאביי, למה נצרכו המילים כל ימיו? התשובה היא, משום שאילו דאמר רחמנא כל ימיו, אם התורה לא הייתה כותבת את המילים כל ימיו, אבי אמינא היה עולה בדעתי לומר איסורה הוא דאבד לי. הייתי חושב שבגירושיה הוא רק עשה איסור, אבל היא באה להדר. אם הוא רוצה, יישא אותה שוב, והיא באה, היא לא להדר, ואם הוא רוצה, אינו מחויב לשאת אותה שוב. כי הייתי חושב שברגע שנשאה וקיים את הציווי ולא תהיה לאישה, הוא לא מצווה במצווה הזו יותר, אלא אם יגרשנה יעבור על האיסור, לא יוכל שלחה, אבל לא יהיה מחויב ומצווה לשאתה שוב, אלא הרשות בידו. אם רוצה, יישאנה, ואם רוצה, לא יישאנה. ולכן נלקה על גירושיה, מכיוון שהועילו מעשיו לגמרי. כמה שמלן, לכך ישמיע לנו התורה, שהוא חייב לשאת אותה שוב לאישה. במילים כל ימיו לימדה התורה שאם יגרשנה יתחייב לשאת אותה שוב, ולכן אינו לוקה על גירושיה מכיוון שלא הועילו לחלוטין. מביאה הגמרא נוסח שני לדיון הזה לפיו על אביי הייתה הקושייה מן הברייתא הזו. ולפני שנעבור לנוסח השני, נסכם את הנוסח הראשון. רבא ואביי מסכימים שצריכים את המילים כל ימיו ללמד שישראל אינו לוקה על גירושיה נוסתו. המחלוקת היא מדוע בלי הפסוק היינו חושבים שהוא לוקה ומדוע אחרי הפסוק אינו לוקה. לפי רבא, אמנם אנחנו יודעים שהוא חייב לשאתה שוב לאחר שגרשה, אבל היינו חושבים שבכל זאת ילקה על גירושיה, אף על פי שלא הועילו לחלוטין. והמילים כל ימיו מלמדות שאינו עובר על האיסור לגרשה, אלא כאשר הגירושין הם לצמיתות, כל ימיו. ולכן ישראל שגירש אינו לוקה, שכן בישראל הגירושין אינם לצמיתות, שהרי מחויב הוא לשאתה שוב. לפי אביי, בלי הפסוק היינו חושבים שאינו חייב לשאתה שוב לאחר גירושיה, ולכן היה לוקה על גירושיה, מכיוון שהועילו לחלוטין. והמילים כל ימיו מלמדות שהוא מחויב לשאתה שוב, ולכן אינו לוקה על גירושיה משום שלא הועילו לחלוטין. רק צריך להעיר ששתי הסיבות הללו שבגללן אינו לוקה, דהיינו שלא עבר על האיסור או שלא הועילו הגירושין לחלוטין, זה בניגוד לטעם שנאמר בגמרא ליל בדף ד' עמוד ב', שלאף שניתק לעשה המחייבו לשאתה שוב, הוא שפוטרו ממלכות על גירושיה. אם כן אומרת הגמרא, לישנה אחרינה נוסח אחר, מי תווה יקשו על הבאיי מן הברייתא. כתוב הברייתא, אונס נערה בתולה שגירש אותה לאחר שנשאה ועבר בזה על איסור התורה לא יוכל שלחה. אם ישראל הוא מחזיר אותה בנישואין ואינו לוקה. ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר. קטני נאמר בברייתא, אם ישראל הוא מחזיר אותה. תיופתא דאביי, קושיה חמורה והוכחה נגד אביי הסובר, שפעולה אסורה שאדם עושה מועילה, שהרי רואים כאן באיסור לא יוכל שלחה, שפעולת האיסור של גירושה אינה מועילה, אלא הוא חייב להחזירה. וזה כדעת רבה שפעולה אסורה בלא תעשה אינה מועילה, ולכן הוא חייב להחזירה. משיבה הגמרא שהייני אתם שונה הדבר שם, דרחמנה אמר כל ימיו. התורה אמרה בפירוש כל ימיו, דהיינו שכל ימיו הוא בחיוב של עמוד והחזר, ולכן חייב הוא לשאתה שוב, אבל בדרך כלל פעולה אסורה אינה מועילה. ורבה אמר לך, רבה יבהר את הצורך במילים כל ימיו, כי הרי דעת רבה היא, כל פעולה אסורה בלא תעשה אינה מועילה, צריך ביור למה הוא צריכו המילים כל ימיו ללמד שכל ימיו בעמוד ואחזר. הרי בלא המילים הללו גם כן היינו יודעים שעליו להחזירה, מכיוון שפעולת איסור אינה מועילה. אם כן רבה אמר לך, רבה יאמר לך, היא לא כתב רחמנה כל ימיו, אם התורה לא הייתה כותבת את המילים כל ימיו, אבה אמינה ללקה ולהדר. הייתי חושב שילקה ויצטרך לשאתה שוב. דהיינו שילקה על גירושיה משום שעבר בזה על ציווי התורה, אף על פי שלא הועילו מעשיו, והוא צריך לשאת אותה שוב מכוח חיובו הראשון, לשאת אותה שלא פקע בגירושיה. והסיבה שבגללה הייתי חושב שהוא לוקה, זה מפני שהייתי חושב דאב אלי לאו גריידה, שהאיסור לגרשה זה מצוות לא תעשה רגילה, שאינה ניתקת לעשה. דכתיב, מכיוון שכתוב לא יוכל, שלחה. האחי כתב קרא, בגלל זה כתב הפסוק כל ימיו, לשב יהיה לאונס, לעשות את האיסור של האונס המגרש, ללא תעשה שניתק לעשה, דיין לוקין עליו. דהיינו שהמילים כל ימיו מלמדות על מצוות עשה חדשה המוטלת על אונס שגירש, לחזור לקחתה לו לאישה לאחר גירושיה. ולכן אין לוקים על גירושיה, מכיוון שהלב של גירושיה ניתק לעשה, ואינו לב גרידה. אם כן, סיכום הלישנה אחרינה היא, הנוסח האחר הוא, אביי ורב החולקים מה נתחדש במילים כל ימיו. לדעת אביי נתחדש בזה שאונס שגירש חייב לבטל את תוצאת מעשה וצריך לסתה שוב, אף על פי שבדרך כלל פעולת איסור מועילה. ומשום כך אינו לוקה על גירושיה, מכיוון שלא הועילו גירושיה לחלוטין, שכן צריך לשוב ולסתה לאישה. אבל לדעת רבה, הסובר שבדרך כלל פעולת איסור אינה מועילה, המילים הללו כל ימיו באו לחדש חיוב חדש על אונס שגירש לשאת אותה לאחר גירושיה, וזוהי לדעתו סיבת הפטור ממלכות של אונס שגירש, משום שעליו של גירושיה הוא לאו הניתק לעשה, המיוחד לחובה לשאתה שוב לאחר גירושיה. בקשה הגמרא קושייה נוספת. והרי תורה מן הרעה על היפה, והרי לתרום מפירות גרועים על פירות טובים יותר יש איסור. דרחמנה אמרה התורה בספר במדבר פרק חי פסוק חפתת, מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת השם מכל חלבו. מכאן למדנו חלבו אין, יש להפריש לתרומה את החלק הטוב של הפירות, אבל גירועין לא. ואין להפריש פירות גירועים לתרומה על פירות טובים יותר. הפסוק עוסק במצוות הלוויים להפריש תרומת מעשר מהמעשר שקיבלו מישראל. אומר הפסוק שצריך להפרישו מן היפה ולא מן הגרוע על היפה ממנו. אמנם, אין זו מצוות לא תעשה, אלא היא לאו הבא מכלל עשה. אבל על כל פנים, של מילתא דאמר רחמנא לא תעביד, דבר שאמרה התורה שלא לעשותו. ממשיכה הגמרא ואומרת ותנן, ואף על פי כן שנינו במשנה במסכת תרומות פרק ב', משנה ו', אין תורמין תרומה מן הרעה, הפירות הפחות טובים על היפה, על הפירות הטובים יותר. ואם תרם תרומה באופן הזה, תרומתו תרומה. אלמה, מהני, רואים שמעשה העבירה מועיל. תיופתא דרבה. זוהי הוכחה נגד רבה הסובר שמעשה עבירה אינו מועיל. משיבה הגמרא, אמר לך רבה, רבה יוכל לתרץ ולומר לך, שי נעתם שונה הדבר שם כמו שאמר רבי אלה, אמר רבי אלה, מניין אנו לומדים, לתורם תרומה מן הרעה ליפה מפירות טובים פחות, על פירות טובים יותר שתרומתו תרומה בדיעבד, שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק למד ב' ולא תיסו עליו חטא, בערימכם את חלבו ממנו, שבזה מלמד את התורה שמי שמפריש פירות טובים פחות על פירות טובים יותר, נוסע עליו חטא. אם במקרה כזה הפרי הרע אינו קדוש בקדושת תרומה, נשיאות חטא למה? למה הוא צריכה התורה לכתוב שיש חטא בהפרשתו? הרי ברור שהוא נושא אבון, שכן עבר על ציווי התורה מכל חלבו המחייב להפריש מן היפה ולא מן הרע. אלא מכאן לומדים לתורם תרומה מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה. כלומר, הכתוב ולא תיסו עליו חטא בערימכם את חלבו ממנו בא ללמד שהתורה מן הרעה ליפה נושא עליו חטא. נוסף על מה שעבר על ציווי השם שלו לעשות כן, בזה שפעל חלות תרומה על הרעה. מזה מוכח שאם תרם מן הרעה ליפה תרומתו חלה, אף על פי שבדרך כלל פעולת האיסור אינה מועילה. כך תוספות בדיבור המתחיל למינו קדוש נשיאות חטא למה. עכשיו מבהר את הגמרא למה צריכים את הפסוק ולא תיסו עליו חטא לפי אביי. אביי הרי סובר שבכל מקרה שבו נעשתה עבירה, פעולה מועילה. ואין צורך בכתוב ולא תיסו עליו חטא ללמד שאם תרם מן הרעה לטובה, תרומתו חלה. אם כן, מה בא כתוב ללמד לפי דעתו? ולאביי אומרת הגמרא, הצורך בפסוק הוא, משום די לאו דאמר רחמנא ולא תיסו עליו חטא, אם לא שהיה פסוק שאומר ולא תיסו עליו חטא, אבי אמינא אחי אמר רחמנא. הייתי אומר שזה מה שהפסוק אומר במילים מכל חלבו. עביד מצווה מן המובחר, תעשה מצווה מן המובחר ותפריש תרומה מן היפה. והיא לא עביד, אבל אם אינו עושה את המצווה באופן הזה, אלא שהוא מפריש תרומה מן הרעה ליפה, חוטא לא מקרה, אינו נקרא חוטא. כמה שמלן, לכך משמיעה לנו התורה, שאדם העושה כך, אכן נקרא חוטא. כלומר, אילולי המקרא הזה היינו אומרים, שאם תרם מן הרעה ליפה, עשה רק מעשה אסור, אבל בחלות התרומה אין שום חיסרון. והמקרא הזה לימד שהוא חוטא בזה, שיש חיסרון בעצם התרומה, שהיא סוג של תרומה בדיעבד. כך מסבירה שהיא על פי ביור הגריז, ומוסיף הגריז ואומר, בפשטות היה נראה לומר שכוונת הגמרא היא שהיינו אומרים שזו רק מצווה מן המובחר להפריש מהיפה. והמקרא לימד שלתרום מן הרעה ליפה, יש בזה איסור. מקשה הגמרא קושייה שלישית מדין אחר בתרומה. והרי אומרת הגמרא בעניין הפרשת תרומה ממין אחד של מאכל, על מאכל אחר שאינו מינו. דאמר רחמנא אמרה התורה שיש להפריש תרומה מכל חלב יצער, השמן המובחר, וכל חלב תירוש, היין המובחר, ודגן. הכפילות של המילה חלב באה ללמד שצריך ליתן להפריש חלב לזה וחלב לזה. מן המובחר עבור כל סוג מאכל בפני עצמו, דהיינו ממין על מינו, ולא ממין על שאינו מינו. ותנן, שנינו במשנה במסכת תרומות, פרק ב', משנה ד', אין תורמין תרומה ממין אחד של מאכל על מאכל שאינו מינו. ואם תרם באופן זה, אין תרומתו תרומה, היא אינה חלה. על מה לא מהני, רואים מזה שפעולת איסור אינה מועילה. תיופתא דאביי, זוהי הוכחה נגד אביי הסובר, שפעולת איסור מועילה. והקושייה של הגמרא מבוססת על ההבנה, כעת, שהחיוב להפריש דווקא ממין על מינו, אינו תנאי בעיקר חלות ההפרשה, כמו בהפרשה מן הפטור על החיוב, אלא רק מצווה, כמו בהפרשה מן הרעה על היפה, ולכן סוברת הגמרא שחלות התרומה במין על שאינו מינו, תלוי בדיון בכל המצוות. אם מעשה אסור מועיל או אינו מועיל. משיבה הגמרא אמר לך אביי, אביי יוכל לתרץ ולומר לך שאי נהייתם שונה הדבר שם? משום דאמר קרא נאמר בפסוק ראשיתם. המילה הזו נאמרה בהמשך הפסוק שהובא לאל כל חלב יצהר, וכל חלב תירוש ודגן ראשיתם, אשר יתנו להשם לך נתתים. המילה ראשיתם לכאורה מיותרת. משמעות המילה הזו היא ראשית לזה וראשית לזה. היינו שמלשון הרבים ראשיתם משמע, שצריכים להפריש תרומה מכל סוג מאכל בנפרד. כפעילות זו של הדין שלא לתרום ממין אחד על מין אחר מלמדת, שהפרשת תרומה באופן זה אינה חלה אפילו בדיעבד. ומביאה הגמרא סיוע לתשובה הזו, וכן אמר רבי הילה, המילה ראשית שכופלת את הדין מלמדת, שתרומה ממין אחד על מין אחר אינה חלה אפילו בדיעבד. מבארת הגמרא את הצורך במילה ראשיתם לדעת רבה. ולרבה הסובר שפעולת איסור תמיד אינה מועילה, למה הוא צריכה התורה לומר ראשיתם? הילה דאמר רחמנא ראשית, אם לא הייתה התורה אומרת ראשיתם ואמינה, היה עולה בדעתי לומר תירוש ויצער, הייתי חושב שרק ביין ושמן דכתיב בו שכתוב בהם חלב, חלב המובחר בנפרד לכל מין, הוא דהן תורמין ממין זה על מין זה. כי נאמר בפסוק חלב יצער, והכוונה לשמן, וכל חלב תירוש והכוונה ליין ודגן. מכיוון שכתוב חלב על שמן בפני עצמו ועל יין ודגן בפני עצמו, הייתי אומר שרק על הפרדה זו הקפיד התורה שלא לתרום אחד על השני, דהיינו שמן על יין או דגן, ויין או דגן על שמן. אבל לגבי תירוש, לגבי יין ודגן, דחת חלב כתיב בהו, שבהם המילה חלב כתובה רק פעם אחת, משותפת לשניהם, הייתי חושב, תרי מאיה היי, שיהיה מותר לתרום ממין זה על המין האחר, וכן סוג אחד של דגן על סוג שני כגון חיטה על שעורה. לכן כתב רחמנה, כתבה התורה ראשית, ללמד שאין לתרום משום מין על מין אחר. מקשה הגמרא קושייה רביעית מהדין של חרם. האומר על חפץ שבבעלותו הרי זה חרם, עשה נדר של חרם. ניתן להחרים עבור בדק הבית של בית המקדש או עבור כהנים. במחרים סתם נחלקו תנאים במשנה במסכת הערך אין בדף כוח, אם נעשה הקדש לבדק הבית, כמו שנאמר, כל חרם קודש קודשים הוא להשם, או שהוא ניתן לכהנים. והרמב״ם פוסק בהלכות ערכין וחרמין, פרק ו' הלכה א', שהוא ניתן לכהנים. חרמי בדק הבית דינם ככל הקדש לבדק הבית שנבדים בשוויים, ודמיהם לבדק הבית, והנכסים שהוחרמו יוצאים לחולין. אבל חרמי כהנים אין להם פדיון לעולם, אלא ניתנים לכהנים. חרמי כהנים כל זמן שבבית הבעלים הם הקדש לכל דבריהם ונוהג בהם דין מעילה. נתנם לכהן הרי הוא כחולין לכל דבריהם. כאמור הגמרא כאן עוסקת בחרמי כהנים. שואלת הגמרא, והרי בחרמים דאמר בהם רחמנה, אומרת בהם התורה בספר ויקרא פרק זך פסוק כוח, לא ימכר ולא יגאל. ונקרא את הפסוק בשלימותו, אך כל חרם אשר יחרים איש להשם מכל אשר לא מאדם ובאמה ומשדה אחוזתו, לא ימכר ולא יגאל, כל חרם קודש קודשים הוא להשם. חפץ שהוחרם לכהנים, שפירש שהוא לכהן, או כפי שנפסק להלכה, אפילו בחרם סתם שהוא שייך לכהנים, אין מוכרים אותו ואין פודים אותו. ותנן, למדנו במשנה במסכת ערך, הן בדף כוח עמוד ב', חרמי ישראל הניתנים לכהנים, אין להם פדיון, אלא נותנים אותן לכהן. על מה לא מהני, רואים שפעולה אסורה שנעשתה אינה מועילה, שהרי מבואר במשנה שאם פדעם לא עשה כלום. אם כך, תיוף תדע אביי, זו הוכחה וקושייה חמורה נגד אביי הסובר, שמעשה אבירה מועיל. משיבה הגמרא, אמר לך, אביי יוכל לתרץ ולומר לך, שי נהייתם שונה הדבר שם? משום דאמר רחמנא אומרת התורה קודש קודשים הוא, משמעות המילה הוא, שבהווייתו יהה. חרמי כהנים כל זמן שהם בבית הבעלים הם הקדש לכל דבריהם, לכן אומרת התורה שפדיעתם אינה מועילה להפקיע את קדושתם ולהוציאם לחולין. מבארת הגמרא מה באה המילה הוא ללמד לשיטתו של רבא. ולרבא אומרת הגמרא, היי, אותה מילה, הוא, בא למעוטי, בא למעט מאיסור מכירה בחור באמה שנפל בו מום. דהיינו שלרבא המילה הוא לא בא ללמד כלום לגבי חרם, אלא ללמד שדין זה לא ימחר, נוהג רק בחרם ולא בבחור. בחור באמה תאורה מתקדש בלידה וצריכים לתיטול לכהן. כשהוא תם, הוא קרב למזבח כשאר קודשים קלים ובשרון היכל לכהנים, סחרים ונקיבות ביום השחיטה בלילה ובכל יום המחרת. אם נפל בו מום קבוע, אף על פי שאינו קרב למזבח, צריך לתיטול לכהן, ודינו כקורבנות שנפסלו להקרבה. דהיינו פסולי המוקדשים לאחר פדיונם, שאסור לעבוד בו או לגוז את צמרו, ומותר לאוכלו בכל מקום אפילו בתאומה ובלי הגבלת זמן, ולהכילו לכל אדם אפילו לגוי, מפני שהוא חולין. לתניה אומרת הגמרא, הרי למדנו בברייתא בבחור נאמר בספר במדבר פרק חי פסוק י"ז, לא תפדה שאין הבעלים יכולים לבדותו כשנפל בו מום ולנהוג בו מנהג חולין. והכוונה, לגזוז את צמרו או לעבוד בו. ונמכרו, אבל מותר למוכרו, כי התורה אומרת לא תפדה, להשמיענו שבחור שנפל בו מום מותר לכהן שקיבלו מישראל למוכרו לכהן אחר, בתורת בחור. דהיינו שגם הקונה ינהג בו כדיני בחור בעל מום לגבי איסור גיזה ועבודה. ולגבי מחירתו שונה דינו מדין פסולי המוקדשים שנבדו, כי בעוד שכל פסולי המוקדשים שנבדו מותר לשוחתם באיטליז, בשוק של הטבחים ולמוכרם שם ולשקול בשרם במחירתם, כשאר חולין, בחור שנפל בו מום, אין שוחטים אותו באיטליס ואין מוכרים אותו שם ואין בשרו נשקל במחירתו. במעשר בהמה אומרת הגמרא נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ג' לא יגאל. מצווה להפריש מעשר מכל 10 בהמות טהורות מבקר וצאן שנולדו לאדם בכל שנה ושנה. במעשר בהמה נאכל הבעלים בטהרה בירושלים ביום השחיטה בלילה וביום המחרת. וכמו בבחור גם במעשר בהמה אוסרת התורה לבדות את בהמת המעשר, אבל לא בלשון לא תבדה כמו בבחור, אלא בלשון לא יגאל. אז מכן במעשר בהמה נאמר לא יגאל, ואינו נמכר לא כשהוא חי, ולא כשהוא שחוט, ולא כשהוא תם, ולא כשהוא בעל מום. ואיסור מכירת מעשר בהמה נלמד במסכת בכורות דף למד בית עמוד א' בגזירה שווה, מדין חרמי כהנים, שגם בהם נאמרה הלשון לא יגאל, לא ימחר ולא יגאל. גזירה שווה זו מלמדת, שכשם שאסור למכור חרמי כהנים, כך אסור למכור מעשר בהמה. ומכיוון שבחור ומעשר הוקשו זה לזה, כפי שיבואר להלן, היינו יכולים לחשוב שגם בחור אסור במכירה כמעשר. לכן אמרה התורה את המילה הוא באיסור מכירת חרם, ללמד שרק חרם אסור במכירה, אבל בחור מותר. ואף על פי שמכך שנאמר בבחור לא תפדה ולא נאמר לא יגאל, כפי שנאמר במעשר בהמה, משמע שרק פדיעתו אסור, אבל מכירתו כשנפל בו מותרת. מכל מקום היינו אומרים מכוח היקש שישנו בין בחור למעשר בהמה, שגם בחור אינו נמכר כמו מעשר בהמה שנלמד מחרם שאינו נמכר. לכן כתבה התורה את המיעוט הוא בחרם, ללמד שרק חרם אינו נמכר, וכן מעשר בהמה שנלמד ממנו בגזרה שווה, אבל בחור כן נמכר. כל זה כאמור לשיטתו של רבא, אבל הבעיה היא סובר שאין צורך במילה הוא למעט בחור, כדי ללמד שמחירתו מותרת. כי שינוי הלשון, שבבחור לא נאמר לא יגאל כפי שנאמר במעשר בהמה, אלא בבחור נאמר לא תפדה, מספיק לדעתו של הבעיה כדי ללמד שמחירת בחור מותרת ורק פדיעתו אסורה. ניגשים ללמוד את הקושייה החמישית שמקשה הגמרא. והרי תמורה דאמר רחמנה. לגבי תמורה שאומרת התורה לא יחליפנו ולא ימיר אותו ותנה, אף על פי כן נאמר במשנה שפתחה את המסכת, לא שאדם רשאי להמיר, אלא שאם ימיר מומר בדיעבד וסופג את מלכות ה-40 על העבירה. על מה מהני? רואים שמעשה עבירה כן מועיל, תיופתא דרבא. זוהי הוכחה נגד רבא וקושייה חמורה, על רבא הסובר שמעשה עבירה אינו מועיל. משיבה הגמרא, אמר לך רבא יוכל לתרץ ולומר לך שאין יעתם, שונה הדבר שם. לגבי תמורה דאמר קרא נאמר בפסוק בפירוש, בסוף הפסוק שהוזכר לפני כן, ואם אמר ימירנו והיה הוא תמורתו יהיה קודש. יש כאן גזירת הכתוב שהמעשה מועיל, אף על פי שבדרך כלל מעשה עבירה אינו מועיל. ואירת הגמרא את דעת אביי אולי אביי, למה צריכים את הפסוק הזה? הרי לפי דעתו נוכל לדעת שבהמת התמורה מתקדשת גם לי הפסוק המיוחד. התשובה היא, לאו דאמר רחמנה אם לא הייתה התורה אומרת והיה הוא ותמורתו יהיה קודש, אבי אמינה היה עולה בדעתי לומר שתיצא זו ותיכנס זו. הייתי חושב שבהמה זו יוצאת מקדושתה ובהמה זו נכנסת במקומה, היינו שהקדושה עוברת מבהמת ההקדש לבהמת החולין, כך שלאחר התמורה רק בהמת התמורה קדושה ולא בהמת ההקדש. כמה שמלן, לכך משמיע לנו הפסוק ששתיהן קדושות. מקשה הגמרא קושייה שישית. והרי בכור דאמר רחמנה, התורה אומרת בספר במדבר פרק חי פסוק י"ז, לא תבדה, ותנן. למדנו במשנה לקמן בדף חף א' עמוד א', משנה שמפרטת שלושה הבדלים בין בכור ומעשר בהמה לבין כל שאר הקורבנות. החלק מהמשנה שמביאה פה הגמרא הוא השני מן ההבדלים הללו, ושם נאמר כל הקורבנות יש להם פדיון ולתמורותיהן יש פדיון, חוץ מן הבכור ומן המעשר. כל הקורבנות חוץ מבכור ומעשר בהמה שנפסלו להקרבה, כפי שקוראים להם פסולי המוקדשים, מחמת מום שנפל בהם, נבדים, קדושתם נתפסת בכסף הפדיון, וקונים בו בהמה אחרת לקורבן במקום הבהמה הראשונה, והם יוצאים לחולין. דין זה נוהג גם בבהמה תמורה של כל הקורבנות, חוץ מבכור ומעשר בהמה. תמורה שנפסלה להקרבה מחמת מום אפשר לבדותה, אבל לבכור ומעשר בהמה שנפל בהם מום אין פדיון. אם פודים בכור ומעשר בהמה שנפל בהם מום, אין הכסף מתקדש בקדושתם, ואין קדושתם פוקעת. על מה אומרת הגמרא? לא מהני. רואים שמעשה עבירה אינו מועיל, תיופתא דאביי. זוהי הוכחה וקושייה חמורה נגד אביי הסובר שמעשה עבירה מועיל. משיבה הגמרא, אמר לך, יוכל אביי לתרץ ולומר לך שאין יעתם. שונה הדבר שם, דאמר קרא, נאמר בפסוק לגבי בכור, קודש הם. והפסוק במלואו הוא, אך בכור שור או בכור כסף או בכור עז לא תפדה, קודש הם. והמשמעות היא, בהווייתן יאו, שלא ייצאו בכורות מקדושתם על ידי פדיון. אף על פי שבדרך כלל מעשה עבירה מועיל, כאן גזירת הכתוב שהמעשה אינו מועיל. ואירת הגמרא, מה באה המילה הם ללמד לדעת רבה, ולרבה הסובר שפעולת איסור אינה מועילה, אי הם, למה לי? למה נצרח את המילה הם לפי דעתו? התשובה, לדעתו מילה זו מלמדת שהן קריבין ואין תמורתן קריבין. לדעת רבה המילה הם באה למעט וללמד, שרק לבכור יש קדושת הקרבה, אבל לתמורתו אין קדושת הקרבה. אף על פי שגם תמורת בכור מתקדשת, אין היא קריבה על גבי המזבח בניגוד לתמורת קודשים קלים ועולה שכן קריבים. תמורת בכור רואה במראה עד שנופל במום, ואז היא נאכלת לכהנים. ואירת הגמרא ידעת אביי, ולאביי היי סברה מנהלי, מאיפה אביי יודע שתמורת בכור אינה קריבה? התשובה, לדעתו דין זה נלמד מפסוק אחר לגבי בכור. נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק חבב, עם שור עם סלע השם הוא, המילה הוא ממעטת ומלמדת שהוא קרב ואין תמורתו קריבה. מקשה הגמרא ורבה, איך הוא אומר שהמילה הם באה ללמד שתמורת בכור אינה קריבה? הרי אפשר ללמוד דין זה מן הפסוק שהביא אביי, עם שור עם סה להשם הוא. משיבה הגמרא, אין החינמי דמאה וקרא. אכן גם רבה סובר שמהפסוק שהביא אביי לומדים את הדין שתמורת בכור אינה קריבה. אלא הם, למה לי? אם כך, למה צריכים את המילה הם? במילה זו לימד הכתוב על קורבנות בכור ומעשר, שאם נתערב דמן של אחד מהם בכל העולין בדמו של כל קורבן אחר העולה על המזבח, שקריבין לגבי מזבח, שתערוב את שני הדמים קריבה על המזבח, והבשר ניתר באותה זריקה שדברים העולים על גבי המזבח אינם מבטלים זה את זה. דהיינו, המילה הם מלמדת שקורבן בכור בהווייתו הוא, אפילו אם נתערב דמו בדמו של קורבן מסוג אחר שדינו לעלות על המזבח, ודם הקורבן האחר מרובה על דם הבכור. מלמד הכתוב שכל העולין על המזבח אינם מבטלים זה את זה, ולכן זורקים את כל התערובת על המזבח, ובזה ניתר בשר הבכור לאכילה. שואלת הגמרא על אביי, ואביי היי סברה מנהלי, מאיפה אביי לומד את הדין הזה שאין הדמים של הקורבנות מבטלים זה את זה? התשובה, ממה שכתוב בעבודת יום הכיפורים בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק חי, ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב. בעבודת יום הכיפורים יש שני קורבנות חטאת שמדמם מזה כהן גדול בקודש הקודשים ועל הפרוכת. אחד מהם הוא פר, חטאת כהן גדול, והשני הוא שעיר, קורבן העם, אחד משני השעירים שחברו נשלח לעזאזל. מהדם של כל אחד מהם בפני עצמו מזה הכהן הגדול בקודש הקודשים, ואחר כך על הפרוכת, ואחרי כן הוא מערב את שני הדמים ומשניהם מזה על קרנות מזבח הזהב שבהיכל ועל אמצעו של המזבח. מתנות הדם של המזבח הפנימי הרי הם מדמם של הפר ושל השעיר, לאחר ששני הדמים נתערבו זה בזה. ועלו דבר ידוע שדם הפר מרובה בכמותו מזה של השעיר, שכן פר גדול הרבה יותר משעיר, ואף על פי כן קוראת התורה לדמו דם השעיר ומועילה זריקתו. הרי שאף על פי שדם השעיר הוא מיעוט בתערובת, בכל זאת אינו מתבטל. מכאן אנו למידים לעולין על המזבח שאין מבטלין זה את זה. הדרשה הזו מבוססת על ההנחה שמערבים את הדמים של שני הקורבנות לפני שמזים אותם על המזבח הפנימי. ומביאה הגמרא את המקור להנחה הזו. לתניה הרי למדנו בברייתא ולקח, הכוונה לכהן הגדול, מדם הפר ומדם השעיר, משמע שיקח משניהם בבת אחת, דהיינו שיהיו הדמים של שני הקורבנות מעורבים זה בזה, לפני נתינתם על קרנות המזבח. אלו הם דברי רבי יהושיע. מבארת הגמרא דעתו של רבא ורבא מה ישיב, התם שם נותנים דם על קרנות המזבח, מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו, היינו, מכל אחד בנפרד. וסבר לכרבי יונתן, ורבא סובר כרבי יונתן החולק בברייתא שם על רבי יהושיע, וסובר שאין מערבים את דם הפר ודם השעיר לפני נתינתם על קרנות המזבח. לכן, אינו לומד מהפסוק הזה של דם הפר ודם השעיר שעולין, אין מבטלין זה את זה, והוא רבא לומד את הדין הזה מהמילים קודש הם האמור בבכור. מקשה עכשיו הגמרא קושייה שביעית, והרי מעשר באמה, דאמר רחמנה, אומרת התורה בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ג' לא יגאל, ותנן, נלמד במשנה לקמן בדף חף א', עמוד א', כל הקורבנות יש להם פדיון ולתמורותיהן יש פדיון, חוץ מן הבכור ומן המעשר שאין להם פדיון. על מה? לא מהני, רואים שמעשה עבירה אינו מועיל. אם כך, תיופתא דאביי, הוכחה נגד אביי הסובר שמעשה עבירה מועיל, משיבה הגמרא, אמר לך, אביי יוכל לתרץ ולומר לך, שייני אתם שונה הדבר שם דיאל אפשרי, לומדים דיני מעשר בהמה, מדיני בכור על ידי גזירה שווה של עברה עברה מבכור. בפרשת מעשר בהמה נאמר, כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש, ובפרשת בכור נאמר, ועברת כל פטר רחם להשם. בגזירה שווה מבוססת על הפועל עבר, שבשני הפסוקים הללו אנחנו למדים, דיני מעשר בהמה מדיני בכור, ולכן אומרת המשנה של מעשר בהמה, אין פדיון, כמו שלבכור אין פדיון. מקשה הגמרא קושייה שמינית, הרי שהקדים הכתוב הפרשת תרומה להפרשת ביקורים. דאמר רחמנה שבנוגע אליו אמרה התורה בספר שמות פרק כ"ב פסוק כוח, מלאתך ודמעך לא תאחר, מלאתך אילו ביקורים ודמעך זו תרומה. והפסוק מלמד שאסור להקדים את הפרשת התרומה לפני הפרשת הביקורים, כפי שפרשה הגמרא לעיל בדף ד' עמוד א' את הפסוק. ותנן, ואף על פי כן למדנו במשנה, במסכת תרומות, פרק ג' משנה ו', המקדים הפרשת תרומה לפני הפרשת ביקורים, אף על פי שהוא עובר בלא תעשה, מה שעשה עשוי. וזוהי הוכחה נגד רבא הסובר שמעשה עבירה אינו מועיל. משיבה הגמרא, אמר לך רבא, רבא יוכל לתרץ ולומר לך, שייני אתם שונה הדבר שם דאמר קרא. הפסוק בספר במדבר פרק חי, פסוק חפתת אומר, מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת השם. והפסוק הזה נדרש על אדם שיקדים ויפריש מן הפירות שבקרי מעשר ראשון לפני שיפריש מהם תרומה, ועבר בזה על האיסור דמחה לא תאחר, שיקדים מעשר לתרומה. והפסוק מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת השם מחייב את הלוי שקיבל את המעשר להפריש תרומה גדולה, דהיינו תרומת מעשר מפירות המעשר שקיבל. מזה משמע שהפרשת המעשר שנעשתה בידי ישראל חלה, שאם לא כן לא היה הלוי צריך להפריש מפירות המעשר תרומה גדולה, אלא פירות המעשר היו חוזרים לישראל. הוא היה צריך לחזור ולהפריש מפירותיו תרומה ומעשרות כסדר. קודם תרומה גדולה ואחר כך מעשר. נמצא שהפסוק הזה מלמד שהפרשה שלו כסדר חלה. עכשיו מבארת הגמרא מה מלמד הפסוק הזה לדעת אביי. ולאביי אומרת הגמרא, מי בא אליי? הוא צריך את הפסוק הזה כתשובה על מה דאמר רב פאפה לאביי. מה שאמר רב פאפה לאביי בהקשר לדיון אחר שמופיע במסכת ביצה דף י"ג עמוד ב'. וכך הוא הדיון שם. הדין הוא שאם הלוי קיבל מעשר מפירות שעדיין היו בשיבולין, דהיינו שעדיין לא נגמרה מלאכתם על ידי מירוחם בערימה לפני שהופרשה מהם תרומה, אין הלוי חייב להפריש תרומה מאותו מעשר ולתנה לכהן. אף על פי שהכהן מפסיד בזה 2% החלק הממוצע שנוטל כהן מן הפירות כתרומה גדולה. והגמרא לומדת את זה מהפסוק שנאמר ללוויים, כי תיקחו מעט בני ישראל את המעשר, והרמותם ממנו מעשר מן המעשר. שמזה משמע שהלוי חייב להפריש רק עשירית מן המעשר, דהיינו תרומת מעשר שהוא מקבל, אבל אינו חייב להפריש גם תרומה גדולה. ולגבי ההלכה זו שאל רב פאפה מהבאי אלא מעתה, אם הפסוק פותר במפורש את הלוי מלהפריש תרומה גדולה מן המעשר שקיבל, אם כן אפילו אם הלוי הקדימו לכהן ולקח את המעשר רק לאחר מרוח הדגן בקרי, נמי ניפטר, גם כן יש לו להיות פטור מהפרשת תרומה גדולה, ומדוע דין זה נאמר רק כשהקדים הלוי ונטל את המעשר כבר בשיבולין? אמר לי, הישיב הבאי לרב פאפה, עליך אמר קרא כדי שאתה לא תאמר כך, אמר הפסוק בספר במדבר פרק חי פסוק חפתת ללוויים, מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת השם. המילה מכל באה לומר שכל צד תרומה מוטל בפירות המעשר שקיבלו הלוויים, ייתנו הלוויים אפילו תרומה גדולה. והבאי מפרש שפסוק זה מתייחס למקרה שבו הקדים הלוי ליטול מעשר לפני הפרשת תרומה גדולה, לאחר שהפירות כבר נתמרחו בקרי. ומה ראית לרבות את הדגן שנתמרח בקרי ולהוציא את הדגן שהוא עדיין בשיבולין? אולי יש לדרוש את הפסוק? להפך, התשובה היא, מרבה אני את הדגן שנתמרח בקרי מפני שישנו בכלל דיגון, שנעשה דגן וחלה עליו חובת תרומה גדולה, ומוציא אני את הדגן שהוא עדיין בשיבולין מפני שאינו בכלל דיגון, שעדיין לא נעשה דגן ולא חלה עליו חובת תרומה גדולה. תבואה נחשבת לדגן רק לאחר שנגמרה מלאכתה, דיינו שנידושה ונתמרחה בקרי, רק לאחר הדיגון חלה להחיוב הפרשת תרומה גדולה. כמו שאומר הפסוק, ראשית דגנך, דהיינו דיגונך, תיתן לו לכהן. לכן את הפסוק המחייב את הלוי בהפרשת תרומה גדולה, ראוי להעמיד במקרה שהמעשר הופרש לאחר מרוח הקרי. שכן אז, אכן הופרש לאחר שכבר נקבעה ונתחייבה התבואה שבקרי בתרומה גדולה. ואילו את הפסוק הפותר את הלוי מהפרשת תרומה גדולה, ראוי להעמיד במקרה שהמעשר הופרש בעוד התבואה בשיבולין, כשעדיין לא הוקבעה התבואה לתרומה גדולה. לפי זה, בלי הפסוק מכל מתנותיכם תרימו, הייתי אומר שהפסוק והרמותם ממנו מעשר מן המעשר, המלמד שהלוי פטור מהפרשת תרומה גדולה כאשר הוא מקדים את הכהן, שייך גם כאשר הוא מקדים את הכהן לאחר שהדגן כבר התמרח בקרי. לכן הפסוק מכל מתנותיכם בא ללמד, שבמקרה זה אכן חייב הלוי להפריש תרומה גדולה. מקשה הגמרא את הקושייה התשיעית, והרי האלמנה לכהן גדול, ורחמנה אמר, התורה אמרה בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ד, אלמנה וגירושה לא ייקח, ותנן, אף על פי כן למדנו במשנה במסכת קידושין דף ס"ו עמוד ב', כל מקום שיש בו קידושין ויש בו עבירה, כל מקום שהקידושין תופסים, ויש עבירה באותם קידושין, הוולד הולך אחר הצד הפגום. היינו, שדינו של הוולד שנולד מנישואין האלו הוא כשל ההורה הפגום. ואחת מהדוגמאות לכלל הזה שמציין את המשנה שם, היא קידושי אלמנה לכהן גדול. במקרה זה, כמו בכל נישואין שאסורים משום קדושת הכהן, האישה נעשית חללה, מחוללת מחמת הביאה האסורה, אבל הכהן אינו מתחלל. והמשנה מלמדת שדינו של הוולד הנולד מביאה זו, הוא כדין האם, שמכיוון שנולד מחללה, הוא נעשה חלל, מחולל מן הכהונה. מזה שהמשנה אומרת שקידושין תופסים במקרה הזה, רואים שמעשה עבירה מועיל, והרי זה מנוגד לדעת רבא הסובר שמעשה עבירה אינו מועיל. משיבה הגמרא שאיני אחא שונה הדבר כאן דאמר קרא, אומר הפסוק לגבי קידושין האלה, לא יחלל זרעו. והפסוק הזה בא אחרי הפסוק שהביאה הגמרא המציין את הנשים האסורות לכהן גדול, ושני הפסוקים ביחד הם אלמנה וגירושה את אלה לא ייקח ולא יחלל זרעו. שמזה משמע שהנולד מנישואין אלה רק חלל נעשה, אבל ממזר אינו נעשה, רק מחולל מן הכהונה, אבל הוא ישראל כשר. ממזר הוא אינו נעשה, ומוכח מכך שהקידושין חלים במקרה זה, שאם לא כן, היה הוולד נעשה ממזר. דהיינו, שהפסוק בא ללמד שהקידושין תופסים, אף על פי שבדרך כלל מעשה העבירה אינו מועיל. והפסוק מלמד זאת בזה שהוא רומז שהוולד אינו ממזר. עכשיו מבארת הגמרא את הצורך בפסוק הזה, לדעת אביי. שכן לפי דעתו שמעשה העבירה מועיל, פשוט שהקידושין חלים במקרה זה, ופשוט איפה גם שהוולד אינו נעשה ממזר. אז אין איפה צורך לרמוז בפסוק שהוולד אינו ממזר וללמד בזה שהקידושין תופסים. אז אם כן לאביי, מה הצורך בפסוק הזה? כאמור הרי לדעתו, תמיד מועיל מעשה עבירה. יאמר אביי, שאם אכן לדרשה הזו שהקידושין חלים בה הכתוב, נעים הקרא, שיאמר הכתוב לא יחל. באות למד האחת שתופיע בפסוק. מה היא לא יחלל? מדוע נאמר לא יחלל בשתי אותיות למד? אלא לדרשה אחרת באה כתוב ללמד ששני חילולים נוצרים על ידי ביאה זו. אחד לא למי שנולד מן הביאה הזו, ואחד לא לאישה, דהיינו שגם היא מתחללת, שנעשית זונה ואסורה באכילת תרומת בית אביה עם מבת כהן. ולהשמיע את דין האישה הוא צריך הפסוק, ולא ללמד שהקידושין תופסים. כי דבר זה יודעים אנו גם בלי הפסוק, שכן בדרך כלל מעשה עבירה לשיטתו של אביי מועיל. מקשה הגמרא קושייה עשירית, והרי האדם שהקדיש בעלי מומין בהמות, בעלות מום בקדושת דמים שבדמיהן יובא קורבן למזבח, שכן כשהקדישן שיקרבו הן עצמן לא אמר כלום, כמבואר במשנה לקמן בדף זך עמוד ב', שעבר בזה על מה דרחמנה אמר על מה שאמרה התורה, בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ', כל אשר בו מום לא תקריבו, והגמרא לקמן בדף ו' עמוד ב' מבארת שכוונת המילים לא תקריבו, היא בעצם לא תקדישו. ותניה, אף על פי כן שנינו בברייתא, המקדיש בעלי מומין, בהמות בעלות מום, שילקחו בדמיהן בהמות תמימות לגבי המזבח, אף על פי שהוא עובר בלא תעשה, מה שעשה עשוי. היינו שנתקדשו הבהמות בקדושת דמים להביא בדמיהן את הקורבן שאמר. תיופתא דרבא, זוהי הוכחה נגד רבא שאמר שמעשה עבירה אינו מועיל. משיבה הגמרא, אמר לך רבא, רבא יתרץ או יוכל לתרץ ולומר לך, שאיני אתם שונה הדבר שם דאמר קרא. נאמר בפסוק שם, ולנדר לא ירצה, שמזה משמע שרק ריצוי הוא דלא מרצה. היינו שאין לה קריבה על גבי המזבח, המקדש קדשי, אבל היא מתקדשת בקדושת דמים. כלומר, לכן נקטה התורה לשון לא ירצה ולא אמרה לא תקדיש, ללמד שאכן חל הקדש, אלא שאף על פי כן לא יקריבו למזבח, משום שרק קדושת דמים חלה עליהם ולא קדושת מזבח. והערת הגמרא את הצורך בפסוק הזה, לפי אביי, שכן לאביי אין צורך בפסוק ללמד שחלה עליהם קדושת דמים, שהרי לדעתו מעשה עבירה מועיל, ואם כן לדעתו היה לתורה לכתוב, לא תקדיש. אומרת הגמרא ולאביי, הפסוק דרוש מסיבה זו, היא לא דאמר רחמנה, שאם לא היה כתוב אומר, ולנדר לא ירצה, אבי אמין היה עולה בדעתי לומר, כעובר מצווה וכשר. הייתי חושב שמי שהקדיש בהמת בעלת מום, רק עבר עבירה, אבל בדיעבד חלה עליה קדושת הגוף, היא כשרה, דהיינו שהיא מקריבה, היא מרצה. ממש מלן, משמיע לנו הפסוק שגם בדיעבד היא מקריבה אינה מרצה, שלא חלה עליה קדושת הגוף. מקשה הגמרא את הקושייה ה-11. והרי לגבי איסור, מקדיש תמימין בהמות תמימות לבדק הבית, דאמר רחמנה שאמרה התורה לגבי בהמה בעלת מום, נדבה תעשה אותו, והפסוק בשלימותו הוא בשור וסה שרוע וקלות, הכוונה שעבר אחד שלו גדול מחבירו שפרסותיו אינן סדוקות, נדבה תעשה אותו ולנדר לא ירצה. ולכמן בדף זין עמוד ב' מבאר את הגמרא שהכוונה במילה הזו, נדבה, היא לקודשי בדק הבית, שכן למזבח פשוט שאינו כשר לא לנדר ולא לנדבה. ובעל כורחה הכוונה במילים, נדבה תעשה אותו, היא לבדק הבית. וסוף הפסוק האומר הוא לנדר לא ירצה כוונתו, שלמזבח לא ירצה. אז כוונת התורה היא שמותר להקדיש בהמה בעלת מום לבדק הבית, היינו לדמיה שתימחר ודמיה יהיו לבדק הבית. ומהמילה המיותרת אותו, אנו למידים שרק אותו, היינו בהמה בעלת מום מותר להקדיש לבדק הבית, אבל להקדיש בהמות תמימות לבדק הבית אסור. ותניה, אף על פי כן למדנו בברייתא, המקדיש תמימין בהמות תמימות לבדק הבית, אף על פי שהוא עובר בלא תעשה, מה שעשה עשוי. דהיינו שחלה על הבהמה קדושה לדמיה. מבואר כאן שההקדש חל, אף על פי שהמעשה אסור. תיופתא דרבא, זוהי הוכחה נגד רבא האומר שמעשה עבירה אינו מועיל. משיבה הגמרא, אמר לך רבא, רבא יוכל לתרץ ולומר לך, ממקום שנתרבו בעלי מומין לגבי מזבח, מאותו מקום שממנו למדים אנו לרבות בהמות בעלות מום שהוקדשו למזבח, היינו שהוקדשו לדמיהן שיובא בהם קורבן למזבח, שחלה עליהם קדושה לדמיהן, משם נתרבו גם תמימין שהוקדשו לבדק הבית, שחלה עליהם קדושה לבדק הבית. והלימוד הוא, כי הפסוק אומר לגבי בהמה בעלת מום, נדבה תעשה אותו ולנדר לא ירצה. ועל החלק השני ולנדר לא ירצה, אומרת הגמרא לקמן בדף זין, שנדר האמור בו אלו קודשי מזבח, דהיינו שחלק זה של הפסוק אומר, שבהמה בעלת מום אינה מרצה בהקרבתה על גבי מזבח. ומלשון הכתוב לא ירצה משמע שרק ריצוי של הקרבה על גבי המזבח אין בה. אבל קדושת דמים אכן חלה. ומכיוון שמאותו פסוק, מחלקו הראשון נדבה תעשה אותו, נלמד גם האיסור להקדיש בהמות תמימות לבדק הבית, כמו שנתבהר לעיל, לימוד זה של שני האיסורים מאותו פסוק מקיש ביניהם ומלמד שבשניהם מה שעשה עשוי. הגענו אל הקושייה ה-12 שמקשה הגמרא, והרי איסור גזל דרחמנה שהכתוב אמר בו בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ג' לא תגזול, ותנן אף על פי כן שנינו במשנה במסכת בבא קמא דף צדיק ג' עמוד ב', הגוזל עיצים, גזל חתיכות עיצים ועשאן כלים, או גזל חתיכות תמר ועשאן בגדים, אינו חייב להחזיר לנגזל את הכלים והבגדים, אלא משלם את שווי העיצים והצמר כשעת הגזילה, מפני שקנה את הדבר הגזול על ידי השינוי בגופו, ושינוי קונה, ואין הגזלן חייב יותר להחזיר לנגזל את החפץ עצמו, אלא עליו לשלם את דמיו כפי שוויו בשעת הגזילה. לכן במקרה של המשנה על הגזלן לשלם את דמי העיצים או הצמר הגזולים, ואינו חייב להחזיר לנגזל את הכלים או הבגד משום שקנאם בשינוי שעשה בגופם. מבואר בזה שהחפץ הגזול נקנה לגזלן בשינוי אף על פי שפעולת הגזילה אסורה. תיופתא דרבא, זוהי הוכחה נגד רבא הסובר, שמעשה עבירה אינו מועיל. משיבה הגמרא, אמר לך רבא, רבא יוכל לתרץ ולומר לך, שי ניאתם שונה הדבר שם דאמר קרא. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ג, והשיב את הגזילה אשר גזל, המילים אשר גזל מיותרות, והן מלמדות שהוא חייב להשיב את עצם החפץ הגזול רק אם הוא כמו שגזל, באותו מצב שהיה בו כשגזלו, אבל כאשר נשתנה החפץ ממה שהיה בשעת הגזילה, חייב הגזלן רק לשלם הדמים כפי שווי החפץ בשעת הגזילה, ואינו חייב להחזיר את החפץ הגזול בעצמו. לכן, אף על פי שבדרך כלל מעשה עבירה אינו מועיל, שינוי בגזילה מועיל משום גזירת הכתוב. ועכשיו מבארת הגמרא מה יעשה אביי עם המילים הללו. ולאביי לדין זה שהגזילה נקנית לגזלן בשינוי, אין צורך בדרשה הזו, שכן גם בלעדיה יודעים אנו ששינוי קונה לגזלן. אלא אי אשר גזל מבעלה, המילים הללו אשר גזל נצרכות ללמד, שעל גזילו שלו הוא מוסיף חומש, אבל על גזילו של אביו אינו מוסיף חומש. המילים אשר גזל כתובות בתורה לגבי שבועה לשקר. התורה אומרת שהגוזל מחברו, וכשתבעו חברו כפר ונשבע לשקר שלא גזלו, ואחר כך הודע שגזלו, חייב להחזיר את הקרן שכפר בה, ולהוסיף על כך חומש. לדעת הבאי, המילים המיותרות אשר גזל באו ללמד, שרק כשהיה חייב מחמת עצמו, עליו להוסיף חומש כשכפר ונשבע לשקר. אבל אם היה חייב לשלם מחמת אביו, אינו משלם חומש, כגון שגזל אביו ומת וכפר הבן ונשבע. ואחר כך הודע שגזל אביו, משלם הבן את הקרן בלבד ואינו מוסיף חומש. ועכשיו מקשה הגמרא את הקושייה ה-13. והרי משכון דרחמנה אמר לגביו, אמרה התורה, בספר דברים פרק כ"ד פסוק י', לא תבוא אל ביתו לעבות אבותו, שהיא הזרה שלא לקחת משכון על ידי כניסה לבית הלווה, או בכוח. אסור מן התורה, בין למלווה ובין לשליח בית דין, להיכנס לביתו של הלווה ליטול חפץ כמשכון עבור חוף שהגיע זמן פירונו, ואין הלווה פורעו, אלא השליח עומד בחוץ, והלווה נכנס לביתו ומוציא לו את המשכון. למלווה עצמו אסור מן התורה ליטול משכון מן הלווה בכוח, אף מחוץ לביתו. ואין לו לקחת משכון עד שייתן לו הלווה מדעתו. רק שליח בית דין יכול ליטול מחוץ לבית הלווה את המשכון בכוח, כדי לתנו למלווה. ותנן, ואף על פי כן למדנו במשנה במסכת בבא מציע דף קי"ג לגבי הנוטל משכון באיסור, מחזיר את הקר בלילה ואת המחרשה ביום. והקטע הזה של המשנה בבבא מציע, זה המשך של תחילת המשנה המלמדת שאסור למלווה למשכן בכוח. ועל מלווה כזה הנוטל מן הלווה משכון בכוח בניגוד לאיסור התורה, אומרת המשנה בהמשך המובא כאן, שאם החפץ נחוץ ללווה, אז אם הוא כלי לילה כגון קר הנחוץ ללווה לשינה, על המלווה להחזירו כל ערב ובבוקר מותר לו לקחתו שוב עד הערב הבא. ואם כלי יום הוא, כגון מחרשה, על המלווה להחזירו כל בוקר ובערב מותר לו לקחתו שוב עד הבוקר הבא. ודין זה נכון, גם כשהמלווה נטל את המשכון בהתר, דהיינו מחוץ לביתו של הלווה ומדעתו על ידי שליח בית דין. אבל כפי שמתבאר מתחילת המשנה משמע שהיא עוסקת במשכון שניטל באיסור. ולכן מביאה הגמרא מדין זה של המשנה ראיה לעניין המחלוקת של אביי ורבא במעשה הנעשה באיסור, אם הוא מועיל או אינו מועיל. אם כן אומרת הגמרא, מזה רואים שהמלווה קונה את המשכון שלקח באיסור. מכך שהמלווה אינו חייב להחזיר את המשכון לגמרי, אלא רשאי הוא לשוב לקחתו כל יום בזמנים שאינו נחוץ ללווה, כגון הקר ביום והמחרשה בלילה. כי אופתא דרבא, זו הוכחה נגד רבא הסובר שמעשה עבירה אינו מועיל. מפה מוכח שתפיסת המשכון מועילה למלווה לקנותו, אף על פי שעבר על איסור התורה בנטילתו. משיבה הגמרא, אמר לך רבא, רבא יוכל לומר לך, שי ניאתם שונה הדבר שם דאמר קרא, שכן הפסוק בספר דברים פרק כ"ד פסוק י"ג אומר, השב תשיב לו את האבות. כפל הלשון השב תשיב מלמד שעליו להחזיר את המשכון כמה פעמים. ודבר זה ייתכן רק בכלי יום שמחזירו בכל בוקר, ובכלי לילה שמחזירו בכל לילה. מכך יש ללמוד שהמלווה קונה את המשכון אף על פי שנטלו באיסור, שאם לא כן, היה אסור לו לעכב את המשכון בזמנים שאינו נחוץ ללווה, מכיוון שבאיסור נטלו. ומסבירה הגמרא את דעת אביי בעניין כפל הלשון הזה, ולאביי המילים השף תשיב לא באו לרבות החזרת המשכון כמה פעמים, אלא הם נכתבו משום דאילב דאמר רחמנא השף תשיב, שאם לא הייתה התורה כותבת השף תשיב, הווה אמינא איסור עבד. הייתי חושב שאומנם המלווה עבר עבירה בלקיחת המשכון, אבל עכשיו שכבר לקחו, איבאי נהדר, ואיבאי לא נהדר, אם רוצה יחזירנו, ואם הוא רוצה, יכולו שלא להחזירו, אף על פי שהוא נצרך ללווה בזמנים מסוימים. כמה שמלן, לכך משמיעה לנו התורה, שהוא חייב להחזירו בזמנים שהוא נצרך ללווה. אביי סובר שכפל המילים השף תשיב לא בא להגיד שום דבר, שכן התורה מדברת כלשון בני אדם שכופלים לפעמים מילה, להדגשה בלבד. בעצם הציווי להחזיר את המשכון בזמנים שהוא נצרך ללווה נכתב לגופו, שכן אולי נכתב הציווי, לא היינו יודעים את החיוב הזה. בתוספות בדיבור המתחיל שייני מבארים את הסוגיה בדרך אחרת. לפי פירושם, הגמרא משיבה שלדעת רב הלומדים מהכפל של השף תשיב, שדין החזרת משכון שמועילה תפיסתו בזמנים שאינו נצרך ללווה ורק בזמנים שהוא נצרך ללווה צריך להחזירו לו, נוהג לא רק במשכון שניטל ביתר, אלא גם במקרה שניטל באיסור מועילה תפיסתו, ואין המלווה צריך להחזירו לו אלא בזמנים שהוא נצרך ללווה. אבל לאביי הכפל בא ללמד שהחיוב להחזירו בזמנים שהוא נצרך ללווה נוהג לא רק במשכון שניטל ביתר, אלא גם במשכון שניטל באיסור. יש חיוב להחזירו בזמנים שהוא נצרך ללווה. שאם לא הייתה התורה כופלת את המילים השף תשיב, היינו אומרים שבנטל באיסור, מכיוון שאם הוא עושה זה מועיל, קונה אותו המלווה לגמרי ואינו מחויב להחזירו גם בזמנים שהוא נצרך ללווה. ורק כשיפרע לו הלווה את החוב, יהיה חייב להחזירו לו. על פי גרסתו של רשי, הגמרא מציגה נוסח אחר של תשובה על הקושייה הזו. והנוסח הזה לא מופיע אצלנו בגמרא, אבל נאמר את ביורו לפי המופיע ברשי. הגמרא משיבה שלדעת רבה, לא הייתה התורה צריכה לכתוב שני פסוקים בעניין זה, שכן אפשר ללמוד דין אחד מחברו. מכיוון שיסוד אחד לשניהם שיש להחזיר את המשכון ללווה, לזמנים שהמשכון נצרח לו. אלא הפסוק המיותר בא ללמד שגם כאשר באיסור ניטל המשכון, קונה אותו המלווה ואינו צריך להחזירו, אלא בזמנים שהלווה נצרח לו. ולא הבאי סובר, שמעשה אווירה מועיל. לכן, אין כאן פסוק מיותר, שכן שני הפסוקים נצרכים, אחד ללמד על כסות יום שצריך להחזירה ביום, ואחד על כסות לילה שצריך להחזירה בלילה. מקשה הגמרא עכשיו את הקושייה האחרונה, הקושייה ה-14. והרי שואלת הגמרא, יש איסור שלא להשאיר פאה, דרחמנה אמר, לגבי האמרה התורה בספר והיקרא פרק חב ג' פסוק חב ב' לא תחלה פאת צדך בקוצריך. התורה אוסרת על הקוצר שדהו לקצור את השדה כולה, אלא עליו להניח לעניים מעט כמה בקצה שדהו. החלק שמניח נקרא פאה משום שצריך להניחו בקצה שדהו. בתניה, שנינו בברייתא, מצוות פאה היא להפריש אותה מן הקמה. כפי שאומר הכתוב לא תחלה פאת צדך בקוצריך, דהיינו שלא יקצור את התבואה בסוף השדה, אלא יניחנה לעניים מחוברת. אם עבר על האיסור ולא יפריש פאה מן הקמה, אלא קצר את כל השדה לעצמו וקשר את הדגן בעומרים, יפריש מעט מן העומרים. אם לא יפריש מן העומרים, יפריש אותה מן הקרי של גרעינים עד כל עוד שלא מרחו. כלומר, כל עוד שלא נגמרה מלאכתו במרוח. אין עליו לעשרות תחילה, אלא רק להפריש ממנו פאה. אבל אם מרחו טרם יפריש את הפאה מעשרות תחילה, ורק לאחר שיסר את כל מעשרותיו, נותן לו לעני פאה. את העומרים מעבירים לגורן לדוש ולזרות את התבואה כדי להפריד את הגרעינים מהגבעולים. לאחר מכן אוספים את הגרעינים בערימה ומחליקים את פניה. החלקת פני הערימה נקראת מרוח והגמר מלאכת התבואה שקובעת אותה לחיוב מעשר ותרומה. אומרת הברייתא שלאחר שחל חיוב מעשר על בעל התבואה לעשר אותה לפני שהוא נותן ממנה פאה לעני, כדי שלא יצטרך העני לעשרה ויפסיד בכך, שכן בדרך כלל פאה ושאר מתנות עניים כלקת ושכחה פטורים ממעשר, דהיינו, אף כשאני מצרף כמות גדולה של מתנות עניים ועושה מהם ערימה וממרח אותה, פטורות הם ממעשר, מכיוון שהם הפקר לעניים לפי שאני מסוים נוטלן ופירות הפקר, פטורים ממעשר. אבל במקרה זה שלא יפריש בעל השדה פאה לפני שמרחה, המרוח שעשה קובע את התבואה לחיוב מעשר ככל מרוח שנעשה בתבואתו של אדם. נמצא שבהתחרומי להפריש את הפאה בזמנה גרם בעל התבואה לחיוב מעשר. לכן עליו להפריש את המעשרות כדי שלא יצטרך עני להפרישן, ויפסיד בכך מהפאה שנטל. משום רבי ישמעאל אמרו, אף מפריש פאה מן האיסה אם עדיין לא נתנה. רבי ישמעאל סובר שאפילו אם התבואה נשתנתה על ידי תחינתה ולישת הקמח, עדיין הוא מחויב לתת ממנה פאה לעניים, אבל תנא קמא סובר שרק כאשר לא נשתנתה התבואה חייב הוא לתת ממנה פאה לעניים, אבל כשנשתנתה, כנאה בשינוי ואינו חייב לתת ממנו פאה לעניים. ולכן רק במקרים הקודמים בהם גרעיני התבואה עצמם לא נשתנו ולא חל שינוי באוכל עצמו, אף על פי שנידושו השיבולים, עדיין הוא מחויב לתת ממנה פאה לעניים, ולא כאשר נשתנו הגרעינים עצמם על ידי תחינה ולישה, מכיוון שכן העם בשינוי. שואלת הגמרא, תיופתא דאביי, זו הוכחה נגד אביי הסובר, שמעשה אווירה מועיל. וקושיית הגמרא על אביי היא מדעת רבי ישמעאל האומר, שהשינוי אינו מועיל לבעל התבואה לקנות את האיסה ולהיפטר מחיוב נתינת פאה לעניים מהתבואה שגזלה מהם, בקוצרו את כל שדהו, בלי להניח ממנה פאה לעניים. מכיוון שיסוד האיסור לקצור את כל השדה בלא להניח פאה הוא מדין גזל עניים. וכשעבר ולא הניח פאה, הרי הוא כגוזל את העניים. ושייך לומר כאן, אי אביד מהני. אם מסע זה מועיל כמו בגזל, ולכן מקשה הגמרא לבאי מדינו של רבי ישמעאל, שמכיוון שלדעתו אי אביד מהני, אם מסע זה מועיל, הייתה צריכה גזילתו להועיל שיפטר מנתינת פאה מחמת השינוי, כמו בשינוי בגזל. לעומת זאת, מכך שמחויב הוא בפאה, כל עוד לא נשתנתה, אף על פי שעבר על האיסור לקצור את כל השדה בלי להניח פאה, משם לא מקשה הגמרא על הבעיה. משום שאפילו בגזילה גמורה לא מועיל מעשה הגזילה לפתור את הגזלן מחיוב השווה, כל עוד הגזילה בעינה. בשיבה הגמרא אמר לך הבעיה, הבעיה יוכל לתרץ ולומר לך, שי ניאתם שונה הדבר שם. ואמר קרא שכן הפסוק אומר, תעזוב, תעזוב יתירה. פעמיים אומרת התורה לגבי פאה, לעני ולגר תעזוב אותם, פעם בפרשת קדושים, ופעם בפרשת אמור, שניהם בספר ויקרא. הפעם המיותרת של חיוב זה בא ללמד שאף על פי שנשתנתה התבואה ברשותו של בעל השדה, אינו נפטר על ידי זה מחיוב פאה. והגמרא מבארת מה זה בא ללמד הפסוק הנוסף לדעת רבה. ורבה אמר לך, רבה יאמר לך, הפסוק המיותר מלמד שיש לך עזיבה אחרת שהיא כזו. היינו, יש מקרה נוסף בו חייב בעל השדה להשאיר פאה ושאר מתנות העניים, אף על פי שהיה מקום לחשוב שבאותו המקרה הוא פטור מלעשות כך. ואיזו, באיזה מקרה מדובר, זה המקרה של המפקיר את כרמו. דתניה למדנו בברייתא, מפקיר את כרמו ואחר כך השכים לשחר, לפני שיבוא עניים לבוצרו וזכה שוב בכרם, ובצרו חייב בפרט ועוללות, בשכחה ובפאה, ופטור מן המעשר. כל אלה הם חלקי השדה שחייבים להניחם לעניים. פרט הם ענבים בודדים שנפלו בשעת הבצירה, עוללות הם אשכולות ענבים שאינם מעובים, שכחה היא אלומה שנשכחה בשדה בשעת איסוף התבואה, ופאה זה מה שמחויב הקוצר להניח בקצה שדהו. ההפקר, היינו אדם שזכה בשדה הפקר, פטור מן החיובים הללו. אף על פי שקצירת השדה הייתה לאחר שזכה בה. ולמה הוא פטור? משום שנאמר, ארצך, שדך וכרמך. הפקרת השדה כשהפקיר גם את הפירות או רק את הפירות, פותרת את יבולה מהחיובים הללו. אף על פי כן, אם בעל הכרם שהפקיר את כרמו חזר וזכה בו לעצמו, הוא חוזר ומתחייב במצוות הללו. ואת החיוב הזה לומדים מהפסוק תעזוב המיותר, מכיוון שבכל מתנות עניים אלו נאמר הפסוק המיותר. ולדעת רבה, הפסוק תעזוב המיותר לא בא ללמד שהשינוי בתבואה שנקצרה באיסור אינו מועיל לפתור את בעל השדה מחיוב מתנות עניים, שכן אין צורך בפסוק המיותר ללמוד דין זה, מכיוון שלדעתו בדרך כלל יעביד לא מעני, אם עשה דבר איסור זה לא מועיל. אלא הפסוק בא לרבות חיוב עזיבה לעניים בשדה שהופקרה, שאף על פי כן אם הבעלים עצמו חזר וזכה בה לעצמו, היא חייבת במתנות עניים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ה' במסכת תמורה עם הצגת 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מי שעבר על דברי התורה, האם מה שעשה עשוי? שאלה שנייה, מניין שהתורה מן הרעה ליפה תרומתו תרומה? שאלה שלישית, שהתשובה היא בתוספות, מדוע אין לומר שהנשיאות חטא בתרומה זה משום שעבר על דברי התורה? שאלה רביעית, מדוע לא נכתב לא יחל? מדוע נכתב לא יחלל? שאלה חמישית, מניין נלמד שאין תורמים ממין על שאינו מינו? והשאלה האחרונה בדף ה', מה לומדים מהמילים קודש אם שכתובות בבחור ומעשר? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי כ"א בתמוז תשע"ט. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דף ה' במסכת תמורה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי כ"ב בתמוז תשע"ט, ונלמד דף ו' במסכת אמורה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לאורה איתך, חי ורעי. הכל טוב ולהתראות.